שומעים? גלץ הסקטים.
עכשיו בגלי צהל, עודה הקורן ונתן דאטנר, עורכת ענבל גזית.
הבית של החיילים, גלי צהל.
זהו.
שלום לכולם. אנחנו מהר מהר ניגש לעניין ונספר שהיום אנחנו בתוכנית מיוחדת לכבוד יום האישה. ועשינו את זה כבר כמה פעמים בעבר, נתן ואני, לפעמים גם לא בהקשר של תאריך של יום האישה. הייתה לנו פעם סדרה, אתה זוכר, כן. שנסענו והשארנו תוכניות של
נשים מוצלחות.
נשים מוצלחות בעינינו. לחלקן יש גם גושפנקה מהציבור, ומי שלא זה בעיה של הציבור. אבל היום אני חושבת שהבאנו אורחת שיש קונצנזוס על ההצלחה שלה, והיחידה שעוד מערערת עליה זאת היא עצמה. אז אנחנו אומרים שלום למאירה ברניה גולדברג.
מה המצב?
מה המצב? סופרת, וכתוב לי פה מלא מלא תארים, ושאלתי אותך איך את רוצה להציג את עצמך, ואמרת משהו מעניין.
אני חושבת שבעבר, כשהיו שואלים אותי איך להציג את עצמי, היה חשוב להכניס את כל התארים, ושלא יפספסו שום דבר, וכל הדקויות. וככל שהתברקתי ככה במקום טוב יותר, באיך שאני מרגישה כלפי עצמי, לא צריכים כל כך הרבה תארים. מאירה ברניה גולדברג סופרת מספיק, לא מכניסה עוד הרבה דברים. אני חושבת שככל שבן אדם יותר בטוח בעצמו, יכול לצמצם את כל התארים.
אתה הסכמת איתה כשאמרה את זה.
לגמרי.
מעניין.
יותר מזה, אני אפילו... אני זוכר שאת המילה שחקן בכלל הוצאתי אחרי 10 שנים. ששאלו אותי, עד הייתי בתיאטרון 10 שנים, מה אתה עושה? אני משחק בתיאטרון. את המילה, להגיד, אני
כמקצוע.
שחקן. כמקצוע. לקח לי 10 שנים, ומשהו בדבר הזה שיש גם מצד שני, נגיד, אתה רואה איזה דמות או שתיים, ולמטה בטלוויזיה יש רשימה ארוכה מאוד. דוגמן, פרזנטור, כותב, זה, אני אומר, אוקיי.
אני רק בספר השלישי שלי קראתי עצמי סופרת.
נכון.
אבל זה גם בא מפחד, כי למשל כשהייתי אומרת, אני שחקנית, אז תמיד יש, כן, במה שיחקת, מה כתבת, ואז כל ה, נגיד, אם את בתקופה שאת לא מרגישה טוב עם עצמך, אז זה בום לפנים.
נכון.
זה איפה אנחנו עוקפים את זה. אבל היום את סופרת.
לא, ובוא נגיד את הבדיחה שהיא לא סובלת, שהיא אומרת שהיא סופרת, סופרת כסף, כן, אוקיי.
זה מה שאומרים לך?
כן, סופרת, סופרת כסף, סופרת מה?
כשאני מגיעה למקומות שלא מכירים אותי ושואלים מי אני, ובתעודת זהות שלי לא כתוב מאירה ברניה גולדברג, אני אחשוף פה משהו סוד. בתעודת זהות שלי כתוב מאירה אושרה ברניה. זה השם בתעודת זהות. אז אם אני מגיעה נגיד לאיזה רופא או לאיזה פגישה, ואף אחד לא יודע מי אני, שואלתי במה את עובדת, אני מתבייש להגיד סופרת. כי אז מתפתח דיון ארוך מאוד. מה את סופרת? סופרת כסף? או התחתנתי מיליונר? או בגלל זה את סופרת? מרוויחים מזה? מתפרנסים מזה? ואז כאילו זה מביך. אז כדי לחסוך את כל הדבר הזה, אני אומרת, אני מורה. ככה לפחות מרחמים עליי, מביטים לי בהרצה, אומרים לי כל הכבוד שלא פרש, ועוברים הלאה. וזה מרגישה יותר טוב ככה לפעמים.
אם יש פה איזה מאזין או מאזינה אקראיים, שלא היו בארץ בשנים האחרונות, וצריכים שנגיד מאיפה, מאירה הכי מפורסמת, למרות שפרסמת גם ספרי מבוגרים, אז אנחנו נגיד שהבייבי הלוהט שלך, זה סדרת הספרים של קרמל, נכון?
כן, החיים השתנו מאז...
מאז, כן. אז בואו נתחיל, אז מאחר ואת מתראיינת אצלנו, לא מתראיינת, נפגשת איתנו, ואנחנו אנשים קצת אחרים, אז אנחנו לא בהכרח הולכים לפי סדר כרונולוגי, נתן מצא איזה ציטוט שאמרת, שהדליק אותו, והוא רוצה להתחיל מזה, אז יאללה נתן.
אני כל הזמן חושבת, אם אני אעשה את זה, אצליח, ואם אני אעשה את זה, אז אני אצליח, נראה אם תצליחי לכתוב משהו כמו קרמל, כי אם כן, אז תצליחי. אם תעשי סדרה חדשה שתעמוד בסטנדרט של קרמל, תוכלי להגיד שאת מצליחה. סליחה, בישראל צריך לעבוד בזה. מצד אחד, ברמת השרון מילאתי אולם ב-500 איש. מה את אומרת?
אתמול.
וואי. וזה לכאורה הצלחה, אבל עבדתי בזה קשה מאוד. אני ארגיש שאני מצליחה כשיגידו סופרת ילדים ונוער, והשמות שאנשים ישלפו אוטומטית יהיו גליל אהרון פדר, דבורה עומר ומאירה ברנע גולדברג. הייתי רוצה שכשאני יוציא ספר, כל העולם יעבור לדום, בלי שאצטרך להתעסק בזה, שהספר החדש שלי יהיה בראש רשימת רבי המחר במשך שנה שלמה, אבל זה לא המצב, בגלל זה אני כל הזמן במרדף, אני מצליחה. יש לך בעיה מהמילה הצלחה?
כן, לא חושבת שבישראל אפשר לקרוא למישהו מצליח, בעיקר לא לסופרים.
אנחנו... מה הפירוש?
קודם כל אנחנו תמיד במגננה, תמיד ברגשי נחיתות.
למה? אני לא כך מבין את המשפט.
אני אתן לך דוגמה, ואפשר יהיה להסביר אותו יותר פיזית בדיזיגוף סנטר. היה אירוע של קרמל בדיזיגוף סנטר, 50,000 איש. פעם ראשונה שדיזיגוף סנטר משקיעים יותר מחצי מיליון במותג ישראלי ספרותי, ולא בדיסני או בארי פוטר, ומרוכזים על הספרים, על הספרים. בקומה למטה, כל מי שרואה אותי מתעלף, כי מאירה, הספרת של קרמל. קומה למעלה, אף אחד לא מסתכל על הכיוון שהיא לא יודע מי אני בכלל, אוקיי? אז כאילו, יש פערים מאוד גדולים בין, נגיד, אתמול רמת השרון, שמילאתי אולם בכלום זמן, והיה תורים של חתימות ומחירות, לעומת שאני פתאום מתקשרת לאיזה מקום, אין עכשיו תקציב של משרד התרבות לספריות, ושואלים אותי, מתי אני אבוא לדרום כל הזמן, ואין תקציב לספריות כרגע. אז אמרתי לו, אני אתנדב לאיזה אירוע בדרום, התקשרתי לאיזה מישהו, לא משנה, אני אזכיר את השמות, בדרום, אמרתי, אתה יודע מה? אולי אני אבוא אליכם בחינם, כי אני יודעת שהרבה מהדרום, מי את? מאירה ברנע גולדברג? טוב, אז מי את? כתבתי את קרמל.
מה זה?
אז תשלמי לי כסף ואני אביא אותך. אני כזה, מה? כאילו, את תשלמי ואני אביא אותך, אני אשלם לך? כאילו, יש עליי תור שנה מראש, אנשים מקשרים אליי עכשיו להזמין אותי, אני אומרת להם עוד שנה. בתי הספר, אני קולה בבתי ספר שנה מראש, ספריות רוצות אותי, קובעות איתי עכשיו לאוקטובר, עכשיו קבעתי ספרנית למודיעין, לחנוכה. והוא אומר לי, אני מצאתי לה בכוח יום חופש, שהייתי אמורה לנוח בו, ואני רוצה לבוא לילדי הדרום, והוא אומר לי, תשלמי לי 400 שקל. אמרתי לו, אני אחזור אליך. וישבתי בסלון, ואמרתי לעצמי, אומייגאד, אי אפשר להצליח פה.
תקשיבי, זה לא מדויק, אפשר להצליח, אבל זה סקטורים, כי היא יכולה לצאת מהצגה, כשהראו לה עכשיו 1,000 איש, והיא תבוא ברחוב, ובחור צריך להסתכל, ולא ידע מי זאת, יודע, או אני.
אבל הוא אחראי תרבות על ספרות ילדים ונוער, הוא זה שאחראי על תרבות שם. אם מישהו שאחראי תרבות ילדים ונוער לא יודע מי אני, הבעיה שלי, זה מה שעדיין לא עשיתי נכון.
לא, רגע, השאלה היא, תראי, אני... סופרים, קודם כל, הרבה, כשאני מסתכלת על הדברים שאת עושה, אני אומרת, וואלה, היא קצת חיה כמו שחקנית, או כמו אומן במה.
נכון.
סופרים אמורים לשבת בעליית גג, להשתעל, עד שזה,
עד שיצא להם דם מהגרון, כאילו, עם שחפת.
ומכירים את הספרים שלהם, לא בהכרח אותם, ואת... ואנחנו עוד מעט ניגע גם באמביוולנטיות של קולגות שלך לגבי הדבר הזה, את גם עובדת בך. לא רק לכתוב את זה, אלא גם להביא את זה לידיעת האנשים, עם המפגשים, עם שזה בכלל אני לא מבינה. כי אם כבר מכרת כוח הבוטקים, למה את לא באמת סופרת את הכסף? למה עוד רצה עוד ממפגש
את
למפגש?
את הכסף אני סופרת, בוא נתחיל
כן,
עם זה.
כן, ברוך
יש, השם. אני לא מסתכנה, אני מתפרנסת היטב.
נכון.
אבל כדי להגיע למה שאני רוצה, עוד הדרך ארוכה.
זאת אומרת שאם מחר את זוכה, יש לנו תמיד את השיחה הזאת. כן. לאחרונה ניהלנו אותה, אמנם לא במיקרופון, אם נזכה במלא מלא כסף, בסכום משנה חיים, האם נעבוד פחות? לא, כן, ניהלנו אותה במיקרופון. ואמרת בפירוש, כן, אני אעבוד פחות.
גם אני אעבוד פחות.
אתה עבדי פחות?
אבל אני עדיין יודעת מה המטרות שלי, ואני צריך להמשיך לעבוד כדי להשיג אותם. כי כסף זה לא, זו לא המטרה הראשית אצלי בחיים. אני, לא יודעת אם התכנתי לדבר על זה בשלב הזה, אבל לי יש ילד על הרצף האוטיסטי. ולי יש, אני בכל מפגש, לא רק מדברת על קרמל, אלא מדברת גם על שילוב ואפילו כבדרך אגב, אני רואה את התהליכים קורים. בכל מפגש שלי אני מזכירה שמי שלו פתור מהתור בא מהצד השני, שפה לא דוחפים, פה לא מקללים, פה עומדים. התורים אצלי, תקשיבי, גם שיהיה, ענבל אמרה שהיא תעלה אחר כך תור, תמונה של תור לחתימות.
כן, זה מעניין.
אז רואים שכולם עומדים מסודר, אף אחד לא צוחק, אף אחד לא צועק, אף אחד לא דוחף, ואם מגיעים ילדים על הרצף האוטיסטי עם פתור מהתור, כולם זזים, נותנים להם לעבור. זה מין מה שאני משדרת. את רואה את המבוגרים שואלים, למה הוא לפנינו, ואז הילד מסביר לה, זה פתור מהתור, זה כמו ויש, זה כמו הבן של מאירה, זה כמו הילד מהסדרה. כאילו, אני מנסה להעביר, גם לא רוצה להגיד לחנך, אבל אני מנסה להעביר איזה מסרים שמאוד חשובים לי, כדי גם לעזור לבן שלי וחברים שלו.
ולכן המפגשים האלה.
אני רוצה קודם כל לבקש להגיד לך תודה. בכל זאת, סוף סוף הגיע חתול חדש לזירה, והסיר את החתול שמיל מהפרונט. ברוך השם, אפשר כבר להגיד, יש
קרמל. אני ראיתי הופעה שלך, שהייתי ילדה קטנה.
שהייתי ילדה קטנה?
באורון, היה לנו קולנוע שנסגר.
נכון.
ואני הייתי שם בהצגה של חתול שמיל.
וואי, וואי, כן, כן. גם היו תורים, אבל הם היו רועשים מאוד.
למה אתה לא מבקש ממנה אחוזים? זה הרעיון לקרמל, בכלל נולד שם.
החתול שמיל.
זה רעיון, וקרמל, אז באמת המון תודה, שסוף סוף יש כוכב חדש, שהוא חתול, שדרך אגב זה דיון, למה תמיד החתולים הם הכוכבים, ולא הכלבים נגיד? למה החתול...
בגלל שהם לא צפויים, בגלל שהם מסתורים, ובגלל זה הולך המון אחורה. תמיד לכל המחשפות יש איזה חתול שהולך אחריה, אין לה כלב.
אבל זה תמיד החתול הוא הכוכב, הוא ה... יש...
למה? לאסי.
לאסי זה רק חוזרת הביתה. זה לא מעט. כולם מחפשים אותה, כן.
כשאתה קורא עיתון, ויש לך כלב, והוא רוצה תשומת לב שלך, הוא לא יקפוץ על העיתון, ויקח לך את העיתון גם אם הוא רוצה, או שתקליט והוא יישב לך על המקלדת ויזוז. חתולים עושים את זה. זה מה שמגניב בהם.
אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, שאני מניח ששאלו אותך אותה בכל הכיוונים, אז אני אכתיר את השאלה הזאת בכותרת. אם לא אבישי, הבן שלך, איפה היית היום?
אם בלי אבישי, סביר להניח שהייתי ממשיכה לעבוד בצומת ספרים. אני הגעתי שם בתפקיד מאוד מאוד בכיר, שמאוד מאוד אהבתי. אני התחלתי כמוכרת ששומרת על ספרים בכניסה, אפילו לא נתנו להתקרב לקופה. ולאט לאט התקדמתי מניהול להיות מנהלת משמרת, מנהלת סניף קטן, מנהלת סניף גדול, ניהלתי כמה סניפים, מנהלת אזור, מנהלת הדרכה, עתודה ניהולית. ככה הכרתי גם את כל הסופרים. הגעתי לתפקיד מאוד מאוד בכיר. אני למדתי. למדתי תוך כדי, כל מה שלמדתי בעבודה בצומת ספרים, פשוט בא לבדי ביטוי בעבודה שלי עכשיו. בלי העבודה שם במשך המון המון שנים, לא הייתי יכולה להיות סופרת מצליחה. אני חושבת שיש לי דברים שאני יודעת שסופרים אחרים לא יכולים לדעת אותם לעולם. ובזכות המידע הזה שיש לי, שהסתכלתי 15 שנה על כל העולם הזה מזווית הכי מוזרה, אני גיליתי איך...
מהרצפה.
כן, אבל הסתכלתי ובחנתי את הסופרים הגדולים, את ההוצאות לאור, את הסוכנים, את המוכרים, אני פשוט הסתכלתי עליהם, ובהתחלה התחלתי, איך זה? בהתחלה התחלתי לעזור לסופרים, לתת להם את המידע. התחלתי לספר, אבל גיליתי שהרבה סופרים זה לא מעניין אותם בכלל. הם לא מבינים כמה זה חשוב. אני לפעמים אומרת, יאללה, ולא הייתי יודעת, כי לפעמים אני לא ישנה בלילה מרוב לחץ, על דברים שאני יודעת, והם, סופרים אחרים לא יודעים את זה, והם ישנים בלילה טוב.
אבל אז, מאירה, יש שיתיחו בפנייך, שאת מנהלת מותג, את עוסקת במרצ'נדייז, ואת לא סופרת במובן הזה שאת צריכה להיות מחויבת ל... לא יודעת אם משתמשים במילה אומנות בספרות, אבל נקרא לזה ככה גם. זאת אומרת, למה סופרים בכלל צריכים להבין את הכירורגיה? או את
אני אגיד לך למה.
והאם זה לא מוריד מהדימוי שלך?
בוא אני אגיד לך משהו. קודם כל, להיות סופרת ילדים ונוער זה מאוד מאוד קשה יותר מסופרת מבוגרים, כי עליהם את לא יכולה לעבוד. למבוגרים את יכולה להגיד להם, בעמוד 100 זה משתפר. תקראי את ה-50-60 עמודים ראשונים, אבל ילד, אם זה לא תופס אותו בעמוד הראשון, אי אפשר לעבוד עליו, ואי אפשר לחרטט אותו, ואי אפשר להגיד לו, תקרא 50 עמודים ואז תתחבר. עובדתית, ילדים קוראים את הספר, ועובדתית, אני התחלתי בעולם שהילדים הלכו להורים לבקש. אני הגעתי לבתי ספר, ילדים היו מתחיינים לתת הספר הזה, ושאפילו שהזמינו אותי לרעיון פעם ראשונה לחדשות של ערוץ 11, העורכת המדהימה אמרה לי, אני לא מכירה אותך, הבן שלי אמר לי לראיין אותך. כאילו, עולם המבוגרים היה חסום בפניי. עכשיו, לגבי המרצ'נדייז, זה לא התחיל כמרצ'נדייז, זה התחיל כספר שהוא משך אחריו המון בני נוער, ובקורונה ראו את זה בצורה מעולה, כי בקורונה לא יצאו בכלל ספרים, ואני הוצאתי שני ספרים, וזה סחף את הקהל, והם מגיעים כבר אז לחתימות המון ילדים, ואז קיבלתי את הצעת תוכנית טלוויזיה, ואז אני פתאום, אני גם אז הבנתי שבשביל שיקרה קסם גדול, צריכים להוציא את הדמויות מהספר, ולגרום להם לצאת לאנשהו, לאיזה מרחב כלשהו. כן. אני לא יכולה להתחרות בסדרות טלוויזיה, אני לא יכולה להתחרות באינטרנט, אני יכולה לשתף פעולה. לגבי המרצ'נדייז, זה משהו שמאוד ידוע בעולם. טרופותי,
נכון. לא התכוונתי למוצרים, התכוונתי לעניין השיווקי, אבל בואו נלך רגע
אחורה. אז רגע, אני אגיד לך משהו. ילד עומד עכשיו ומחכה שעה לתור איתי. נגיד, הוא מחכה שעה. אז מה הוא יפגוש? מישהו שעומד כמו פסל ככה? וחותם, ומצטלמת איתו, שיפגוש משהו שהוא ירצה, משהו כיפה. למשל, סתם, הזמינו אותי ליום חתימות בפורים במודיעין, אמרתי, מה, אני אעמוד, יבואו מלא ילדים, וזה מה שיקבלו תמונה ממני, לא, אני רוצה לעשות משהו מעבר, כי אני אוהבת לתת חוויות. אז אני הלכתי לתופרת, תפרתי תחפושת מיוחדת של קרמל, וכל מי שיבוא, אני אחפש אותו לקרמל, והוא יצטלם איתי מחופש לקרמל, כי אני תמיד חושבת על הילד האומלה שחיכה שעה בתור, ומה הוא מחכה בקצה, מה מחכה לו? אותי? אני מעניינת אני. אני תמיד מנסה להוציא לו את הדמות מהספרים, שהוא יתחבר אליה, וככה הוא גם חוזר לספרים בחזרה. והיום סופרים, זה כמו שתגידי לי, יש לך תינוק, וילדת אותו, שים אותו ברחוב, ובוא נראה מה יראה לו. למה צריכים את האימא? למה לא לתת לה להתפתח כמו שהוא צריך? כן. ספר, את מוציאה אותו לחנות ספרים, כן? אין לך מושג בכלל, אם אין לך שום מושג עם הספר הזה, פתאום את רואה שהספר לא נמכה חודש, ואת לא מבינה למה. כל זה על ברצה, ואת לא בדקת. בעלי כל בוקר פותח את האינטרנט, בודק איפה יש, מה חסר בצטימצקי, מה חסר בצומת, מסתכל, מידע שידוע לכל הקהל, רואים את זה באינטרנט. ואם חסר משהו, שולח לי, בבקשה, שלחי לאירן זמורה, שחסר את קומיק 2. אנחנו עובדים בזה, עובדים בזה.
כן, ואת מבינה שאם אנחנו היום סביב יום האישה, זה אחת הטענות שמופנות לנשים, זה שהן לא מבינות בכלכלה, שהן לא מנהלות את עצמן.
לא, כבר לא, כבר לא.
זה כן, זה כן. זה כן, הרבה סופרות אמרות לי, אני פעם היה לי יותר זמן, הייתי יושבת ממש עסקי ומייעצת, היום אני פשוט כותבת סטטוסים בפייסבוק עם כל המידע, שלא יהיה רק אצלי. אני אומרת להם, קחו את כל המידע שאספתי, תעשו עם זה מה שאתם רוצים. ואם פונים אליי, אני פשוט שולחת סטטוס מלא עם כל העצות וכל הטיפים וכל הדברים שאני יודעת ואני חושבת שאחרים לא יודעים. והרבה אומרים לי, טוב, אני לא יכולה. אומרת להם, למה את לא יכולה? כי יש לי ילדים, יש לי משפחה, אני לא יכולה ללכת כל יום להרצאות בבוקר, אני עובדת. אני התפטרתי מהעבודה כדי שאני אוכל לעבוד בלהיות סופרת. יש כאלה, אני עורך דין, אני מורה, אני מרצה באוניברסיטה, אני לא כלום, אני סופרת. אני קם בבוקר, ואני הולכת לבתי ספר לספריות, אין לי עבודה שתפריע לי, בעלי יודע אוקיי, אני אספר לכם איך הבית שלי נראה. יש דלת, על הדלת יש את הלוז החודשי שלי. כל הבית מתנהל לפי הלוז שלי. אני יכולה לקבוע מה שאני רוצה, אני לא צריכה לדאוג מי ישמור על הילד שלי, מי ייקח אותו לחוגים.
מי עושה את זה?
בעלי.
חנן.
בעלי עושה הכל, אני לא מחבסת, אני לא מבשלת, אני לא... שחררו
קדוש,
אותי מכל...
קדוש, איש קדוש.
נכון, שחררו אותי מכל מטלות הבית המסורתיות לנשים, ויש סופרות שמות לי, אני לא יכולה. אני צריכה לבשל בשישי, כי יש משפחה שמגיעה. אני, משפחה שלי לא תעז מני לבשל, אפילו לליל הסדר, כלום, כי הם יודעים שאני אהיה ביום חתימות, ואני באה ככה, בלי כלום. אז קודם כל, ברגע ששחררו אותי מכל הדברים האלה, ואגב, אתה אומר שזה לא קורה, חברות שלי אמרו לי, בעלך יעזוב אותך בסוף. בעלך יעזוב אותך, הוא לא מקדם את הקריירה שלו, הוא פרש מהקריירה שלו, הוא מתעסק רק בך כל היום. גבר לא מוכן שאישה תרוויח ככה, והוא כאילו עוזב את הכל ושם את הכל בצד. מה זה הדבר הזה? הבן שלי חי בעולם אחר. הבן שלי לא מבין את מה שכל העולם יודע על נשים. הוא רואה אימא שלו, עובדת את עצמה לדעת, אוקיי?
זאת אומרת, בעלך אומר, חכה שאמא תבוא מהעבודה?
לא, אני מגיעה מהעבודה, אני גם צריכה שקט, תחשבו, פגשתי, אני פוגשת לפעמים אלפי ילדים בשבוע, אלפי. נגיד, מחר יש לי שלושה מפגשים בבוקר בתי ספר, ואז שני מפגשים בספרייה, אני פגשתי, ידעתי איזה אלף ילדים ביום, ואז אני באה ואני יושבת ככה, ואני צריכה איזה 10 דקות של שקט, שאף אחד, אי אפשר לפנות אליי, בכלל אי אפשר לדבר איתי. והמשפחה שלי מאפשרת את זה. ההורים שלי מאפשרים את זה. כל מי שבעצם סביבי, מאפשר לי את זה.
אוקיי, יש לי שאלה. אני מחזירה אותך אחורה, לתקופה שהיית ילדה. מישהו מהאנשים שפגשו אותך כילדה, את יכולה להתחיל החל מההורים שלך, ועד למורים שהיו לך, כל הדמויות שפגשת. הם... היו מופתעים אם היינו מספרים להם אז שזה מה שיהיה היום?
ברור.
אז בבקשה להרחיב.
אני אספר משהו מוזר. הכי השפיע עליי לרעה זה משרד החינוך. והבדידים. אני מאשימה...
במתמטיקה.
אני מאשימה את הבדידים בכל מה שקרה לי בחיים, בכל התחושות חוסר אונים, בכל התחושות שיש שם את מי שאני טיפשה. אומרים לי, מה, איפה ההורים שלך? ההורים שלי לא... זה בדידים. ואני אספר לכם למה. עכשיו, תקבו אחד, ספרו. נתנו לי ביד בדידים. אמרו לי, זה 1, זה 2, זה 3. אני זוכר את הצבעים, לבן, אדום, ירוק. והמחישו לי את המתמטיקה, כן? את מחזיקה את ה-10 ביד, ויש לך 10 ביד. ואז אמרו לי, 10 כפול 0 שווה 0. עכשיו, אני מחזיקה את ה-10 הזה ביד. אני מכפילה אותו בכלום, הוא עדיין ביד. אז אני אומרת למורה, 10 כפול 0... שווה 10, זה אצלי ביד. באמת היא לא חוק החילוף, אני לא רואה את חוק החילוף. אתה רגע המחשת לי. למה את לא יכולה להמחיש לי את זה? עכשיו אני, היא אומרת לי, מאירה, תחזרי אחריי. כל מה שמכפילים ב-0 שווה 0, אני חוזרת אחריה. כל מה שמכפילים ב-0 שווה 0. אז מאירה, כמה זה 10 כפול 0? 10. למה? כי זה אצלי ביד, בדיד. אני מחזיקה את הבדיד ככה ביד. והיא אומרת לי, את לא בסדר. כאילו, את לא בסדר. היא קוראת לאמא שלי, ואמא שלי, המסכנה, היא מורה בבית ספר. מביאים אותה מחדר המורים, היא אומרת לי, מאירה, כל מה שמכפילים ב-0 שווה 0. אמרתי לה, לא. אם זה 0 כפול 10, צודקת, אני כלום ביד, מכפילה אותו ב-10, צודקת. אבל אם זה 10 ויש לי אותו ביד, הבדיד, אני לא עזבתי את הבדידים, לא עזבתי אותם. אבל את יודעת, אז אמרתי לו, קחו אותי לפסיכולוג.
שמתמחה בבדידים.
מה הפסיכולוג אמר לי?
מה?
תשקרי להם. תגידי, הם אפס שיעזבו אותך.
יפה.
איזה עצה.
ואז שיקרתי, ועד היום אני יודעת שחוק החילוף לא חל על הבדידים. עכשיו, ברגע שאומרים לך, יש לך המון שגיאות כתיב, ואם תקראי הרבה זה ייעלם. ואני הידה היחידה שקוראת אחר בבית ספר, מנויה לארבע ספריות, וקוראת המון, המון, המון ספרים ילדים, מבוגרים, נוער, ועדיין יש לי שגיאות, כי אני חושבת אומנותית, נגיד את המילה שגיאה, כותבים אותה עם עין, זה לא מעניין אותי שאתם חושבים שכותבים אותה עם א', זה לא מתאים, עין זה שגוי, זה שגיאה בעין, ויש לי המון שגיאות, וכל פעם מעירים לי, ואני אומרת, אבל זה לא הגיוני מה שאתם אומרים, זה יותר כיף לכתוב כמו שאני כותבת, ואז הם מחדירים לי שאני מטומטמת, כי אני לא טובה בחשבון, אני כותבת עם שגיאות טי, ולא מאמינים לי שאני קוראת המון, וכל פעם שעושים מבחנים, למחוננים או לפסיכוטכני, לא כשאני יוצאת בינונית, אני יוצאת סתומה. כי אני לא יודעת להעתיק. הידיים שלי
סמאת. אבל את ידעת שאת לא סתומה או שקיבלת את הדעות?
תראו, בוא נחלק את זה. אמרת, בוא נתחיל מהילדות. בגן ידעתי שאני מהממת מדהימה והדבר הכי מושלם שקיים בעולם.
למה? כי הגננת הבינה אותך?
הייתה עוזרת גננת. הגננת לא הבינה אותי. הגננת ממש לא הבינה אותי. אני זוכרת כי גננת מאוד רעה.
העוזרת
אבל דווקא. העוזרת גננת לקחה אותי תחת חסותה והיא אמרה לי שאני הכי מהממת והכי מושלמת והכי חכמה והייתי מספרת למה לסיפורים.
כמה דיברת נתן
על ההוא שרואה אותך.
ואז בבית ספר יסודי זה היה ג'ונגל מבחינתי וידעתי, רציתי להיות סופר. עכשיו, מאלף עד וו אנחנו מאמינים בחלומות שלנו וחושבים שהכל אפשרי. אז מאלף עד וו, למרות שהבנתי שאני סתומה בגלל הבדידים, בגלל השגיאות, התחלתי לפקפק כבר בזה שאני לא אהיה סופרת. בכיתה זאת החלטה כבר ריבתי את זה לגמרי. וזה אני חייתת, אני סתומה, מטומטמת, טיפשה, אני צריכה למצוא בעל, ופשוט שיגל אותי מהסתורה. מי כיתה תקווה, חשבתי מישהו בכלל יצאה להתחתן איתי? השתחררתי מהצבא, וכבר אחת...
מה עשית בצבא?
הייתי, אז נשמע מה זה טוב, היחידה הארצית לפשיעה בינלאומית.
מה זה?
קראתי ספרים, פשוט.
על פשיעה בינלאומית.
היה כל הקטע הזה של הפשיעה מרוסיה, עם גרגורי לרנר, אם אני לא טועה כמובן.
כן, אוקיי.
אז חקרו, היה תקופה שחקרו, והייתי צריכה פשוט לשבת ולראות ש... רק לראות בחקירה, שאין הטרדות, שאין כלום, שלא יגידו שעשו. ולפעמים סתם מזכירה לה, קליד, או אם יש איזה אירוע, פשוט לשבת ולהקשיב למשהו. כאילו, לא עשיתי כלום, קראתי ספרים, קיצור. אבל זה היה נחשב כזה יפה, אני בגדה ארצית.
נשמע מצוין, לא ידעתי שיש דבר כזה.
כן, אבל היה לי מאוד מעניין, כי אני אוהבת, אני סופרת. גם כשלא הייתי סופרת, המוח שלי פועל כסופרת. הסתכלתי על אנשים, הסתכלתי על דמויות, הסתכלתי על שוטרים, איך הם זזים, דברים מצחיקים, דברים ש... כאילו, המוח שלי עבד המון.
אני אומרת לך שקצת יש בה משהו מן השחקן.
לא, זה הדרך שבה אנחנו גם כן יוצרים את היצירות שלנו.
וגם הצורך של לדבר מול קהל ולהגיד, וזאת אומרת, לא
מעניין. אני השתחררתי מהצבא, מצאתי עבודה ב-16 שקלים לשעה בקופת חולים כללית. קופת חולים כללית מושלם, מדברת מאירה מה אוכל לעזור. והייתי בטוחה שאלה החיים שלי עד סוף ימי חיי, והחלום שלי...
קיבלת את זה כאילו?
ברור, קיבלתי בהכנעה שאין לי שום דבר לתרום לעולם, שאני תמיד, החלום היה להיות אחראית על האחראית משמרת במוקד הזה.
זה הטופ.
כן, זה הטופ.
זאת אומרת שגם החלומות שלך סורסו בתוך תהליך ההתבגרות שלך.
כן, אני אמורה להתחתן. עם מישהו שהוא מהמם, אבל הוא לא מתאים לי באמת, אבל בגלל שרציתי את ה... כבר אולי אם אני אתחתן, אולי אני כבר אקרה משהו.
והיה לך ביטחון באנשיות שלך?
או אם היית רואה איך נראיתי, קודם כל...
זה לא קשור.
לא הייתי לובשת סמלות, הייתי לובשת החולצות שחורות גזורות, ניסיתי שלא יהיה סמוד, שלא יראו את החזה, שיש לי חזה, הכל רחב, הכל גדול.
אוקיי, זה היה העניין.
לא חשבתי שאני יפה, לא חשבתי, הייתי בטוחה שאני בן אדם הכי מכוער בעולם. ממש מזעזע, ופשוט...
מתי הגיע התיקון לכל הברוך הזה?
תשמע, זה משהו שאני אומרת הרבה בהרצאות שלי, של מבוגרים, שב-1999 נפתח קיינון בפתח תקווה, קיינון גדול, וזה השינוי הגדול בחיים שלי. חזרתי מהעבודה בקו עמוס, נראה, מהקופקת חולים שלום מדברת מהירה, פתאום אני רואה שנפתח קיינון בפתח תקווה, אני כזה יורדת, וואו, קיינון, לא ראינו דבר כזה. ופתאום מחפשים עבודה בחנות ספרים, פשוט נכנסתי והכרחתם לקבל אותי.
וואו.
ושם הכרתי את בעלי, ושם כאילו אמרתי לחבר שלי שאני לא יכולה להתחתן איתו, ביטלתי את החתונה בעצם, חשבתי שהתפטרתי, חשבתי שהתחרפנתי, כשאני, כולה עבדתי ב-16 שקלים בעבודה הכי, כאילו, שכל אחד יכול למצוא, וההורים שלי אמרו, לא, לא, זה לי עבודה קבועה, מה תעשים? אני כזה, 16 שקלים בשעה, זה כאילו...
גם הם חשבו שזה המקסימום שאת יכולה לעשות.
אני לא יודעת מה הם חשבו, לא נראה לי שחשבו, רצו שאני אגיע, תתחתני, כאילו, די, שכל יהיה בסדר.
המסלול הרגיל.
אבל אני התחלתי לעבוד בצומת ספרים, ומשהו שם פתח לי את העולם, כבר התחלתי לקרוא מלא ספרים שאני נחשפתי להם בעבר.
רגע, אני רוצה לעצור אותך שנייה, אני רוצה לחזור לרגע הזה.
לבדידים?
לא, אני מאמינה גדולה ברגעים משני חיים, שאנחנו תמיד מבינים אותם בדיעבד. מה גרם לך באמת? את לא... היית עסוקה בחיפוש עבודה אחרת.
לא חיפשתי.
את יורדת מול הקניון, ואת רואה בחנות ספרים את השלט הזה. ואת אומרת, אני רוצה לעבוד פה, למה?
כי אני נזכרתי בחלום הגדול מהגן, שאני רוצה להיות סופרת. ואמרתי, לא תהי סופרת, לפחות תעבדי בחנות ספרים. תהי קרובה לסופרים, תהי קרובה לספרים, תמליצי לאנשים, הרי קראתי המון, תמיד קראתי, תמיד, תמיד, אין דבר כזה שלא קוראת ספרים, אני כל הזמן, כל החיים שלי קוראת ספרים בהמון. הבית שלי זה הכל ספריות ענקיות, מלאות ספרים, אני קונה, מקבלת, קונה, אני לא יכולה להיפרד מספר. ואמרתי, טוב, תהי קרובה לספרים, וככה תקשיב את החלום שלך דרך אחרים, וזה בסדר.
אבל לא חושב, אבל פתאום הסתכלת עוד פעם על החלום הזה.
אני זוכרת שהתחילו להגיע סופרים, בהתחלה זה היה רק מפורסמים. כי לעשות סבב סניפים שאת לא מפורסמת, מי עושה את זה? כאילו, הם מגיעים פתאום, סופר מאוד מפורסם, נגיד אלי אמיר, שאני התעלפתי, פתאום פוגש את אלי אמיר, הוא מגיע עם הסוכן של המובד, והוא לוחץ את היד, ופתאום הוא מסביר על הספר שלו, ומתחיל לדבר איתי עליו, ואמרתי, איזה יופי שפגשתי את אלי אמיר, אני מתה, אני פשוט מתה במקום פה שנייה. ופתאום הגיעו עוד סופרים ישראלים שאני אוהבת, והתחלתי לדבר איתם. פתאום אני מגלה שכולם גוש חרדה גדול, שאני אומרת לה, אבל זה יצליח? אומרים לי, לא, לא יודע אם זה יצליח. אומרים לי, מה זאת אומרת? כל הספרים שלכם רבי מחר מטורפים, אתם זוכים פרסים? לא, זה לא יצליח, אני לא יודע, כל ספר מחדש, אני כזה, מה זה לא עובר אף פעם? אמרו לי, לא. הייתי בטוחה שהם צוחקים עליי? עכשיו, הייתי מזועזעת מזה, ואני ניסיתי לכתוב כמו אחרים. ניסיתי כל הזמן לכתוב כמו מאיר שלו, עם המון תיאורים ודימויים, אני לא תכתוב תיאורים ודימויים, כאילו אני לא, אבל ניסיתי, וזה היה כזה גרוע. והתביישתי להראות את זה אפילו לבעלי, כל פעם בעלי אבסס, כן, אני אומר, אוקיי, לא, כאילו, עד שפתאום מצאתי את הקול שלי, וכשמצאתי אותו, היה נהדר, כשאני הגשתי את הספר הראשון שלי, כמה רחוק את מוכנה ללכת, שמוסס על חוויות אישיות שלי, אני זוכרת שנועה מנהיים, זה היה, וואו, נועה מנהיים, ראש מדור ספרות, בכנרת, ואומרת לי, תקשיבי, הקול שלך מדהים, אם תכתבי את הספר מחדש, אנחנו נוציא אותו גם. אם תכתבי את כל הקול שלך מעולה, אני מצאתי פה איזה קול, אבל הספר לא כתוב טוב, אז אני אנחה אותך מה צריך לעשות כדי לשפר אותו, ואם תכתבי את הכל מחדש, אנחנו נוציא לך אותו.
כתבת הכל מחדש?
קודם כל קיללתי אותה עד עמקי נשמתי.
ברור.
מסכנה, אני אישה טובה, ואז פשוט כתבתי את הכל מחדש.
אני רוצה רגע לעצור פה.
ויצא טוב?
הוא מחר כמה אלפים טובים, והוא פתח
את הקריירה. נתן, מה זה הקול הזה שמדברת עליו?
מה זה הכל הזה? כן. זה שאיפתו של כל אומן. שאיפתו של כל זמר, של כל צייר, של כל סופר. שתקחי דרך אלומה, למשל, אם תראי סרט, מיד תגידי, זה טריפו. אם תקראי ספר, מיד תגידי, זה מאיר שלו.
גם אם הוא גרוע, אתה מזהה, כי היא אומרת...
כרגע לא עסוקים בטוב או רע. כרגע עסוקים בזה שאת לא כמו, אלא יש לך קול שלך. ויש שחקנים שצורת המשחק שלהם היא אופיינית. כן. זה רק הם. וכל אומן מחפש את הצבע שלו, לא להיות כמו אחרים.
אז אני אספר לכם שכתבתי טור בעילום שם.
כן.
כשהבן שלי הובחן כאוטיסט, פחדתי לכתוב, עדיין לא סיפרתי לכולם, ולא רציתי שידעו שהוא אוטיסט עדיין, כי חשבתי שזה יהיה סוד, ואני לא אספר על זה בחיים. אז כתבתי טור בעילום שם, במאקו, על איך זה להיות אימא לילד אוטיסט, ואז ראיתי שיש שני סוגים של אנשים. אלה שאומרים לי, תקריא את הטור הזה, גם לך, אלה שידעו שיש לי ילד אוטיסט, אמרו לי, לא, את חייבת לקרוא אותה, היא מדהימה, היא כותבת מלא חוויות טובות, ומי שאמרה לי, מהירה, הכל הזה שמישהו מדבר פה, זה, יש מצב שזאת את? כי אני מזהה את הסגנון.
אשכרה זה הוא.
כן, כי זה כבר היה אחרי שיצא כבר ספר אחד, וכתבתי כבר דברים, היו לי מאמרים באינטרנט, והיא אמרה לי, זאת את? ועד שהשלמתי עם האוטיזם, לקחת את זמן, וחשפתי את שזאת אני. ואנשים אמרו לי, ידענו, כאילו זה היה ברור, מזהים.
אוקיי, אז בואו נשמע שיר, אחד השירים שבחרת, וכשנחזור אולי נדבר באמת על אבישי. כמה שאת מוכנה לדבר.
אבל אני גם רוצה לדבר על חנן, מה שמו?
חנן?
כן.
על הגברים בחיי.
כן, לא, כי אמרתי, קרנו.
אנחנו נדבר על הכל. עכשיו נשמע את השיר.
למה אין 4 שעות איתה?
All the same, but there's no
את השיר, כי אנחנו מתקמצנים על כל רגע במחיצתך.
אז בוא נתחיל עם חנן.
אוקיי.
מה פירוש שיקרנו בחנות?
אני הגעתי לחנות הספרים, בתוך מטרה להיות עובדת חרוצה שממליצה על ספרים, ואז גדי שצריכים לסדר ארגזים. לפרוק סחורה. את לא יכולה לבוא שמאלות, את יכולה לבוא חולצות שחורות ולעבוד. ואסור לקרוא בדלפק. את צריכה להיות עם אנשים מסתבר.
נכון.
אז אני תכנתי להתפטר אחרי יומיים, כי לא הרגשתי. ואז אמרו לי, התכוונתי להגיד לעמליה המנהלת שאני רוצה לעזוב, והיא אמרה לי שידבר איתי אחר כך, ופתאום הגיעה משמרת ערב. עכשיו אני אמורה להתחתן, מגיעה משמרת ערב, מגיע בחור, מה זה? מהמם, גבוה, אורס. כל הקנון, העיניים עליו. היה טאו רקורד, כל הבנות טאו רקורד, זה כאילו, באו איכשהו היה מגיע, מגיעות גם הן. ואני לוחת את היד, אומר לי, נעים מאוד, אני חנן, אני משמרת ערב, אתה מהירה, בוקר, כשאני נראית כמו סבתא שלי, השיער שלי כמו קסדה, כסליף סביב שיער קצר, מבושם, מגעיל, הכל אבק מה... וגועל נפש, באמת גועל נפש, והרגשתי לך להתעלף. אמרתי לחברה שלי, פגשתי את בעלי. אמרתי, כן, אנחנו נשפגע את בעלי, יש חתונה, אמרתי, לא, אני בטלת אותה. אני פגשתי את בעלי, אמרתי, אני לא יכולה להתחתן אם אני מרגישה משהו כזה ממישהו שאני לא יודעת מזה. אני חייבת לבדוק את זה, אני לא יכולה להתחתן. ביטלתי את החתונה באותו יום. אמא שלי כמעט רצחה אותי, כולם היו מומים. מהמהירות שזה קרה.
האמא, אבל החתן מה אמר?
לא, נדבר, הוא איש נחמד.
הבנתי, אוקיי.
לשמור על פרטיותו, אבל אני בקשר עם אחותו, אני אוהבת אותם.
הבנתי.
פשוט לא מתאימים. זה היה מסיבות הנכונות. לקח זמן להבין, ועכשיו החתן, שאני בניתי עליו, הוא בדיוק הוריד כיפה. והוא, כשדיברנו כל החבר'ה מהעבודה, אמר שהוא לא מחפש חברה, והוא לא רוצה עכשיו בכלל לא חושב על זה, ואני כזה, כן, כן, ממש. אני חושבת על זה. והודעתי לעמליה שאני חושבת על זה, עמליה המנהלת, היא פשוט, לא משנה מה הוא שם, היא שיפסה אותם ביחד למשמרות. לא משנה איפה הוא שיבץ את עצמו, היא פשוט דאגה שאני אהיה ביחד, ואני זוכרת שאנחנו לסרט, וזה סיפור מאוד משעשע, אנחנו לסרט, כולם ביחד, פשוט התקשרתי להם, אמרתי להם, אתם לא באים, הוא יבוא, הוא יצא רק אותי. אמרו לי, מה, נראה לך? אמרתי, כן, כן, זה מה שאתם עשו, אתם פשוט תבואו. הוא מגיע לסרט שקבענו כולם לצאת, והוא אמר לי, איפה זה? הוא לא הגיע. איפה היא גם לא תבוא, אבל אני כאן וקניתי כרטיסים. נכנס לזה סרט מזעזע על קריש תוקף, מודע סגניתי שתוקף אנשים, זה מה שהיה, קניתי, בקרן הגדול, כן, אנחנו נכנסים.
בפתח תקווה.
בפתח תקווה. נכנסים לסרט, לא קורה כלום, אנחנו לא מדברים, אנשים ככה. ואז אמרתי לעצמי, יאללה, אם אני מוות, אם מה שאני עושה לא יצליח, אני פשוט עוזבת את העיר. קחי את היד שלו, שמתי עליי ככה לכתף, וקפאתי. והוא לא הזיז את היד, ואני כזה, אוקיי. ואז אנחנו ביחד.
שום דבר של הקומדיות הרומנטיות של תפקיד השמרני של האישה לא מופיע אצלה.
חכי, זה מתדרדר.
אתה מבין?
זה מתדרדר.
לאן זה מתדרדר?
שבוע וחצי אחרי זה רבתי עם אמא שלי. לקחתי את כל החפצים שלי, דפקתי לו בדלת. עכשיו הוא גר בווילה עם ההורים שלו, והייתה לו כזה מין יחידה כזאת למעלה. אמרתי לו, היי, רבתי אמא שלי, ואתה גור אצלך. אחרי שבוע וחצי. אז הוא מסתכל עליי ככה בהלם, ואומר לי, תקשיבי מה נעשה, תניחי את הדברים. אני מסיע אותך הביתה, את משלימה עם אמא שלך, ואז תחזירי לגור איתי. אז הוא החזיר אותי הביתה, השלמתי אמא שלי, ועברתי לגור אצלו.
הוא לא רק גבוה, הוא גם מבין עניין.
ואיך התת נישואים הייתה רומנטית?
נו.
כל החברות שלי הציעו להם על פסגת הר גבוה, באיזה קטונדום, איזה פריז, בסדר. אני פשוט צרתי לו בפתח תקווה, אמרו לכולם תכשיטי, אמרתי, יש לך 3 דקות לקנות את הבת, אחרת אני פשוט אעזוב בסוף. אז תלך בבקשה, אנחנו מתחתנים, זה היה ב-2003, אנחנו הכרנו ב-99, ב-2003 כאילו, אמרתי לו, טוב, תקנה כבר, ואז הוא פשוט חזר, לא היה לנו כסף, היינו מרוששים, את הבת הכי עלובה, כאילו זה מה שהיה, אמרתי, לא אכפת לי, אפילו תעלה 100 שקל, פשוט בוא נעשה את זה כבר. הוא אמר לי, טוב, בסדר, היום הוא אומר שאני שמח מאוד שהוא עשה את זה, אבל זהו, הכל היה נורא נורא לחוץ, כי אמא שלו רצה להכיר לו מישהי אחרת, כאילו שאולי יהיה שידוך ו... והוא יחזור
בתשובה בחזרה
לדעת, אז, כן. אני, אז הכל כזה נורא 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 קרה מהר. ההורים שלו היו בשוק ממני, כי זה הורים דתיים, גרים בלב פתח תקווה בשכונה חרדית. דתית, שאסור לנסוע בה בשבת אפילו. ומתי ידעתי שההורים שלו קיבלו אותי ממש ממש ממש? צומת ספרים פתוח היה בשבת. ואני הולכת לעבוד בשבת, ואני יוצאת לשכונה והולכת ברגל עד המכונית, ואבא שלו בשבת רדף אחרי יום אחד לאוטו עם החברים שלו, כי שכחתי סנדוויץ'. הוא אמר שלא תהיה רעבה. עכשיו, אני לא יודעת איפה לגבור את עצמי, כי כל החברים הדתיים, וזה לא דתיים, כאילו, שאת אומרת שעושים מסורתיים, לא, דתיים.
כל הערכה.
כן, והם פשוט אמרו לי שהם רוצים שאני אוכל. ואת יודעת, שההורים שלו קיבלו אותי.
זה לא התנגש לך עם ה... את יודעת, הפנטזיות הרומנטיות שיש לנו כשאנחנו ילדות, שהגבר יציע ושהוא זה, והפחד מהסירוב, והפחד מהדחייה, או שאת לא מתעסקת עם זה, כי אני מוצאת פה קווים מקבילים גם להתנהלות המקצועית שלך.
אני זוכרת כשבסד שהוא בחיים שלי תפס את עצמי, ואמרתי לי, אם אני לא אנהל את החיים שלי, אני פשוט אגמור בתור קופת חולים כללית שלא מדברת מהירה, מאוחה לעזור 30 שנה. אני פשוט תפס את עצמי ואמרתי לעצמי, את מתחילה לנהל את זה. ואני זוכרת שגם חנן מאוד עזר לי. נגיד, ישבנו פעם אחת ועשינו תוכנית חומש. איפה אנחנו רוצים לראות את עצמנו עוד 5 שנים, ואנחנו צריכים לעשות בשביל שזה יקרה. פשוט ישבנו בבית קפה, כל אחד רשם את החלומות שלו, את השאיפות שלו, ופשוט ראו שהחלומות שלי מאוד 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 מוחשיים. וחנן אמר לי, תדעת מה? יאללה, החלומות שלך יותר חשובים לי. אני מוותר על החלומות שלי ואני רק איתך. מה זה מתבטר? מה לא יודע, ומה שהצטרכו. ואחד הדברים שהוא פשוט לחץ עליי זה להתפטר מעבודה דחוף. הוא אמר לי, את לא יכולה לעבוד כל יום 10 שעות ואז לעבוד בלהיות סופרת. או שאת סופרת או שאת לא סופרת, זה מקשה. ואמרתי לו, אבל אין לנו כסף. אין לנו כסף לגדל ילדותי, שזה 15,000 שקלים בחודש, טיפולים והוצאות, מכרנו את הדירה בשביל את הטיפולים, מה עכשיו כאילו, פטרי? הוא אומר לי, לא אכפת לי, אני נקה בתים, אני אחלק בדואר, בדבר, בלילה, אני אעשה הכל, אני אהיה שומר. את הולכת להגשים את החלום, את מתפטרת, מה שלא יהיה זה יקרה, והתפטרתי.
יש לי צמרמורת, אתה צריך לעשות שנה הבאה יום האישה עם חנן.
והוא לא היה צריך לעבוד...
לא, צריך לעשות יום הגבר.
יום הגבר.
עם חנן.
כדי לשמוע שיש גם דברים כאלה. עכשיו, אני ראיתי את האיש. זה לא, אתה יודע, איזה אחד מהבדיחות על הגבר הקנוע והסמרטוט. זה כאילו...
גבוה עם קריזמה.
זה גבוה עם קריזמה, זאת אומרת שהוא...
כולם בטוחים שעובד בשבת, כי הוא לא מדבר כלום על העבודה שלו. אז תמיד שאנחנו הולכים לגדל מטווחים, עכשיו כנו, סוף סוף קניתי דירה. קרמל גרם לי...
איזה יופי.
לאפשר את לקנות דירה, אני היום לא חושבת יותר מדי, אני כאילו, אני ממש בסדר כלכלית, כמובן שאני לא מיליונרית, ותעשה מיליון ריחלות וכאלה, אבל אני לא צריכה לחשוב על מה אני קונה, אני חוסכת לבן שלי בעיקר, אבל קנינו דירה, וכל פעם שהמתווכים יראו, אז הם שאלו אותי, בעלך בשבק, בעלך ביטחון, מה הוא, כי הוא הולך ככה כזה עם גבוה, עם הזרועות ככה הזה, ולא מדבר הרבה בניגוד אליי. אז הם כזה בטוחים שהוא איזה משהו, איזה אישיות כזאת, זה מצחיק.
תמיד דיברת ככה?
לא.
בקצב הזה?
לא, מה פתאום. דבר מהר, תמיד דיברתי מהר, כי הייתה לי בעיית שמיעה שהייתי קטנה. ועברתי ניתוח, וזה הסתדר, ו...
אין שאלה ששואלים אותה שלא צץ עוד משהו.
ברור.
זה מטורף. הייתה לך בעיית שמיעה, ו...
ניתוח פשוט יחסית, ניתוח כפתורים.
כפתורים, נכון.
אבל לא ידעתי להגיד את האות שין, לא ידעתי להגיד את האות חטא. למדתי 3 שנים, צריך לנהל תקשורת לדבר, כמו שצריך.
וואו. מה את אומרת? ובהרצאות את מדברת ככה בקצב הזה?
אני מסבירה להם למה אני מדברת מהר. אני מסבירה להם, ואני מנסה. אני ממש ממש משתדלת לדבר בקצב, אבל תדעו לכם שהיה לי פחד קהל דרמטי. ממש, פחד קהל שהוא בלתי, לא יכולתי בכלל לעמוד מול קהל ולדבר. ונכון, אמרתי לכם שעבדתי בצומת ספרים המון המון שנים, אז המנכ״ל שם, אני לא יודעת למה, עד היום אין לי מושג למה הוא עשה את זה, הוא פשוט אמר לי שהוא רוצה לשלוח אותי לקורס, אני יחידה מכל צומת ספרים דעתי שהוא שלח לי פעם לקורס מומן ללמוד, הוא שלח אותי לעמוד לדבר מול קהל, שלח אותי להמון המון שיעורים על איך לעמוד, איך ליצור מצגות, איך להדריך, איך לדבר, ואחד הדברים הכי טובים שהוא עשה לי, וזה מתנה לחיים שהוא נתן לי, אבי שומר, הוא אמר לי, כל פעם שרוצים מישהו שייצג את צומת ספרים בטלוויזיה, את הולכת. אמרתי לו, אני? אני לא תדבר, השיווק שלך, בנות יפות, חכמות, אינטליגנטיות, מה אותי? אומר לי, לא, רק את הולך לטלוויזיה. והוא שלח אותי לדבר בטלוויזיה כל פעם שרצו המלצות.
הוא הבין משהו
יותר. הנה, עוד בן אדם שראה אותה.
אבל בהתחלה הייתי יושבת שם ורועדת, לא יכולה להוציא מילה מהפה. ולאט לאט התרגלתי לדבר מול קהל, וכשעזבתי את העבודה והייתי צריכה לדבר מול קהל, כבר ידעתי, למדתי, עשיתי, אני הדרכתי עם הרצאות עם גם עם מאות אנשים, מנכ"לים חשובים ומגיעים, לא התרגשתי. אם אולי עושה את זה, לא היה קורה. בגלל זה אני אומרת שכל הדבר שקרה לי בצומת ספרים, השפיע על מי שאני היום.
מה הסיפור שלך עם האקדמיה? תואר אקדמי?
אני פשוט פחדתי לנסות ללמוד באקדמיה, כי הייתי בטוחה שאני לא אצליח, אז פשוט ויתרתי על זה. ובגלל שוויתרתי על זה, אז התחילו רגשי נחיתות. כי הרגשתי שראיתי מי מצליח, ומי שמצליח זה אנשי האקדמיה. ופתאום אני לא שם. אין לי את
ואת חושבת שכסופרת את צריכה שהיא...
היום אני יודעת שאני לא צריכה כרגע שום דבר, אני צריכה לספר סיפור טוב ומעניין.
נכון.
וזה מה שהכי חשוב, לא לשעמם את הקהל בתור התחלה. ברור שאני חושבת שאם הייתי לומדת, ובגלל זה אני משלימה את זה היום בצורה אחרת, אני עובדת מאוד מאוד קשה, אני מקשיבה להרצאות, אני מדברת עם... אגב, אני מתקשרת לפרופסורים ושואלת אותם את דעתם, כאלה שאני מרגישה איתם יותר בנו, כי הילדים שהם אוהבים קרמל. ואז הם באים אליי, ואז אני אומרת להם, אוקיי, אז אפשר עוד משהו לשאול? מתקשרים אל אנשים מאוד מאוד חשובים, שאני בשוק שהם בכלל מגדים מי אני, ואז אני מתחילה להגיד להם, אפשר משהו קטן, ואז אני מתחילה לדבר איתם. אבל כן, יש רגשי נחיתות. כי אם אני עד היום כותבת אוטומטית שגיאה בעין, כי אמרתי לכם, זה טרף. ואחר כך אני צריכה לקרוא את זה עוד פעם, כי אני צריכה לנקות את כל היפה הזה. אז אני קוראת, כותבת כמו שאני רוצה, קוראת כדי לתקן, וכל דבר שאני כותבת, נחזור לחנן. כל דבר שאני כותבת, חנן צריך לקרוא לפני שאני שולחת. כתבתי קרמל, הוא צריך לקרוא את הקרמל, להעיר את ההערות. קודם כל, אני רוצה שהוא העיר את ההערות, כי הוא חכם, והוא יודע להעיר הערות. אני לא יודעת איך קרה שהוא פשוט יודע, הוא יודע לתקן. הוא יודע לבדוק, הוא יודע למצוא חורים בעלילה, הוא פשוט... התחתנתי עם מגייבר כזה. כל מה שאת רוצה, תצבע את השיער, כי יש קורונה, אין בעיה, נצבע את השיער. צבע לי, אמרו לי, יואי, אתה יכול לעשות לי פניקור? כן, אני יכולה לעשות, אני למד, רואה סרטונים, יודע איך עושים.
תהיינו במרואיין, היינו צריכים להזמין אותו.
אני אומרת לך,
נפלא. אז הוא יושב, ואז הוא אומר לי, עצמת שאת כותבת כל מה, אני. טוב, עצמת שאת אומרת את המילה הזאת כל הזמן, בוא נוריד אותה. ואז הוא גם צריך לתקן שאני לא אשלח עם מלא שגיאות קליק, כי יש גבול כמה... עכשיו, נורא מזה, אתה אומר, מה הקטע שלך עם אנשי האקדמיה? זה לא אנשי האקדמיה. זה עם אנשים מתנסים, לא שאנשי האקדמיה מתנסים, אנשים מתנסים. נגיד, אני יודעת שכותבים עם ועין ועם באלף, אני יודעת מה ההבדל. אבל כשאני כותבת, אני כותבת בפייסבוק כמו שאני מדברת. ואני כותבת, 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 מוציאה, קוראת את זה 200 פעם, והפספסתי איזה עם אחד. וואו, ביג דיל, אז כבר יצלמו את זה, להגידו לסופרת, מאירה ברנע גולדברג, לא יודעת איך לכתוב. כן, תמות. מה אתה רוצה מהחיים שלי? פשוט תמות. אז כתבתי פעם אחת עם עין, אתה רואה שכל הטקסט כתבתי כמו שצריך, אז פיקום להגיד לי יפה, מה אתה נהיה המורה? כאילו, ואתה מצלם את זה, ושולח את זה. וואו, כאילו, אף כאילו נראה יחידה שטועה, תרגיעו. וזאת הבעיה שלי, אוקיי? זאת הבעיה שלי.
אחת מהן, אבל כן, הייתה לי הרגשה שלא תספיק לנו שעה. אני רוצה שנדבר...
לא נדבר על קרמל בכלל, אה?
אני...
נגיד על קרמל, קרמל, שלופי, אני רוצה... קרמל זה ראשי תיבות של כמה רחוק את מוכנה ללכת.
כמה רחוק את מוכנה ללכת? זה קרמל. וזה עולם שיצרת כאילו, הארי פוטר היה למעלה, באזור?
לא חשבתי על הארי פוטר, חשבתי יותר על חתול מגפיים ואוצלי גוצלי, שזה השראה שלי.
אוקיי. או יצרת עולם.
יצרתי עולם שפשוט קם החוצה, והתפרץ בכזה. אתה יודע, אתמול הייתי בהרצאה, דיברתי ברמת שרון, וילדים עדו בתור שעה, ופשוט שהם הגיעו, פשוט התאפלו עליי בחיבוק. פתאום קופץ עליך ילדה בזינוק כזה, ומחבקת אותה חזק חזק. ואת אומרת, כן, הצלחתי לעשות משהו שונה, אחר.
ואחת הדמויות שם שקוראים לביש, היא בהשראת הבן שלך, נכון? כן. זאת אומרת, זה מכוון היה לכתוב ברור, דמות ברור. על הרצף. אז תספרי לי רגע על ההגעה של אבי של החיים שלכם, שלך ושל חנן, ובאיזה אופן הוא שינה אותה, מלבד האופן הרגיל שילדים משנים כמובן את חיים.
אז קודם כל, 5 שנים של טיפולי פריות קשים. קשות.
אוקיי.
טיפולים קשים, השנים קשות.
נכון.
כן. אז אתה יודע, אני יודעת, אתה רואה? אני יודעת, כן. בקיצור, אז קודם
כל... פריתי אסף היערה.
אז קודם כל עבדנו קשה בכלל שזה יקרה. כן. ואז הכל צריך להיות מאוד דרמטי, כי אני כמעט מתתי בלידה. הלידה הייתה קשה, והוא נולד קטן, וניתוח קיסרי מהגיהנום. הכל נורא נורא דרמטי וגדול, כל דבר לא הצליח לי בקלות. כל דבר זה, כשאנשים היו עושות דברים כזה בקלות, אצלי זה היה תמיד יותר קשה. ואז ההבחון, והייתי בטוחה, כמו שאמרתי, שזה יהיה סוד. ואז הבנתי שזה לא יכול להיות סוד. כי לאיזה עולם אני מביאה אותו? אם אסור לי להגיד שהוא אוטיסט, איזה מסר אני נותנת לו? אני צריך להתבייש בי, אמא שלי עצובה בלה שאני אוטיסט. ואז אמרתי, בוא נחשוב איך אני מדבררת לעולם, שידעו שאוטיסט זה לא כללה, ושפשוט צריכים לשים לב, אם הבינו איך המוח שלהם עובד, יהיה הרבה יותר קל להבין. ואז התחלתי...
אבל גם את היית צריכה להבין איך המוח שלהם עובד.
ברור, בגלל זה...
אני זוכרת את הפוסטים, אני עוקבת אחריך מלא זמן. כאילו, לקח זמן עד שגילית את זה, אבל הייתה כותבת פוסטים שלמים על דברים לכאורה הכי זוטרים, כמו למשל... שיש לילד שלה חוסר סבילות, כאילו, הוא כמעט לא מוכן לאכול שום דבר.
פסטה עם מלח.
פסטה עם מלח, וגם זה, אני זוכרת משפט שאמרת, אני מתפללת שלא נאבד גם את הפסטה עם המלח.
כי אז אני מעטת לו לאכול.
כי אז אין, זאת אומרת, דברים שאתה לא חושב עליהם בכלל. פתאום, ואת צריכה כל הזמן, פתאום המאירה שהחליטה שהיא תנהל את החיים שלה, בא מישהו ואמר, לא מותק. אנחנו מכניסים לך אלמנט חדש.
אז קודם כל, אני לקח לי הרבה זמן ללמוד, בגלל זה הדמות של ויש לא מופיעה בספר הראשון, לא בספר השני, כי זה היה שנים שלמדתי מה זה אוטיזם ואיך צריכים להתייחס לבן שלי. אבל שהכנסתי אותו, זה מה שהפך את הספר שלי לסדרה שהיא היום, שהיא באמת קלאסית, אבל, ולא, נגיד, העתקה של הקלאסיקות שכבר היו. כי פתאום הכנסתי את החיים שלי בפנים. דברים שקורים לבן שלי במציאות נכנסו לתוך הספרים. עכשיו, הבן שלי היום בכיתה ח'. הוא כבר לא מתנהג כמו הדמות בספר, כי הדמות יותר קטנה, זה לפעמים קצת מפריע לו. הוא כבר אומר, תבגרי אותה, אמרתי, אבל לא, זה לא אתה. אתה צריך להבין, זה לא אתה, זה דמות.
הוא מעורב בהחלטות.
מעורב. נגיד אפילו בחינוכית, כאן חינוכית, עונה שלישית, פרסומת סמויה, סתם. אז נגיד אפילו, אז הבמאי כל כך חמוד, הוא אמר, בוא נראה מה אבישי אומר. בוא נקריא לו את התסריטים, שהוא יגיד אם הוא בכלל רואה סגב, הוא אומר, בוא נראה, ושיר לידי שכן שלא נשכח. אמרו לי, בוא נראה שנייה מה הוא אומר לתסריט, והוא קרא, ואמר, אוקיי, אני מאשר. התחיל כזה להגיד, כאילו מאוד חשוב לו שישאלו את הדעה שלו, כי הם כותבים כאילו עליו. והבמה היא ממש בסדר איתו. וגם אני בסדר איתו, כמובן.
כמה התרגום לטלוויזיה ותיאטרון, את שלמה איתו?
ב-100%, ללא ספק. ואני ישבתי איתם, אמרתי להם, מה אסור לשנות בשום צורה? וכל היתר תעשו מה שבא לכם, כי אני לטובת הסדרה והתיאטרון שיצליחו. ואי אפשר לקחת כל מה שכתבתי, אחד לאחד, ולתרגם את זה, כי זה פשוט בלתי אפשרי. בלתי אפשרי. אז הייתי צריכה למצוא אנשים שאני סומכת עליהם. אבל רואי סגב ושיר ידי שאני סומכת עליהם בעיניים עצומות, אני גם... אתה יודע כמה סופרים ותסריטאים מכות? סופרים נעלבו, בחו לי בטלפון, אל תעזי.
מה הוא עשה לי?
מה הוא עשה לי? אני, אבל רואי סגב לקח אותי לשיחות, פסיכולוג. הוא הכין אותי למה שיקרה. הוא פשוט הכין אותי שתראי פתאום משהו שאת כתבת אחרת, ואני עושה את זה אחרת לגמרי. ואולי הילדים... הוא אומר לי, את לא יכולה להתחרות בטלוויזיה. את לא יכולה להתחרות, הספר שלך נגיד בסדר, מחר 400, חצי מיליון עותקים נגיד עוד מעט כל הקרמלים. את לא יכולה להתחרות בפרק ש4 מיליון צופים בפרק אחד.
נכון.
אז אם תצטרפי, אם נצטרף אחד השני, אנחנו נהיה אימפריה. אם כאילו תגידי, אני אהיה סופרת ואתם, אז את חייבת לעבוד על זה בראש.
אבל זה לא מעניין, כי הקרמל בטלוויזיה הוא חתול קטן, והקרמל בתיאטרון הוא חתול ענק.
זה מה שיפה, שהילדים כל כך אוהבים את קרמל, שמקבלים אותו בכל מיני צורות, זה מה שיפה פה. אני עושה בהרצאה הסבר על הטלוויזיה, על התיאטרון ועל הספרים ביחד, מסבירה להם גם למה עשו שינויים, איך אפשר היה לעשות כל מיני דברים, מסבירה להם כל מיני דברים, הילדים בהלם מזה. והילדים אוהבים את ההרפתקאות בכל דרך, כי הסיפור המרכזי חזק. אתה יודע, אף אחד לקח מן את קרמל. מי המציא את קרמל? אני. אז גם אם הוא ירקוד ישיר בבלט, וגם אם הוא, לא יודעת, יהיה בטלוויזיה בסרט או בסרט מצויר, קרמל, מאירה ברנע גולדברג. אוקיי, עכשיו שירלי דשא ורועי שגב יודעים את זה. יש להם חיים. הם לא חיים כמוני את קרמל.
בחרת אנשים מצוינים.
בחרתי אנשים ממש טובים,
שיכולים לצוינים.
לנפשית, לפסיכולוגיה. תדע איך קרה לי איזה קרמה, שאני אומרת תודה כל יום, לא יוצא לעבוד בקרמל עם אנשים לא טובים. כל מי שנכנס לעניינים האלה, גם המאירים שלי.
זה קשור גם אלייך, בגלל שאת שלי, כל... מתארת פה גם איזושהי התנהלות מול אגו.
אין לי אגו. האגו יורד ונמחץ, ואין לי אגו בכלל. ואתמול דיברתי עם איזה מישהי על קורצ'ינג, שהיא רצה שאני אעזור לה באיזה משהו. אמרתי לה, אם אין לך אגו, את יכולה להצליח. אם יש לך אגו, את תיקשלי ותיפלי. האגו שלי בצד, כמו שאני באה לבית ספר נגיד, ופתאום המורה לא מכירה אותי, לא יודעת בכלל מי אני, ומתייחסת אליי, אגב, רוב המורות מתייחסות אליי מאוד יפה ומכירות אותי, אבל אם נגיד אני באה לאיזה מקום, ולא מכירים אותי, וכלום לא מוכן, מתייחסים אליי כמו אל אפס, אני אומרת, אני פה בשביל הילדים, אני צריך כזה נשימה, לא מעניין אותי שהמנהלת נגיד, במקרה לא הכירה אותי, מתייחסת אליי מגיל, לא אכפת לי, אני בשביל הילדים.
זה לא
יש מטרה, אני לא...
נכון, יש לך אגו, רק הוא לא מנהל אותך, וזה לא מובן מאליו. נתן, אני רואה שכל כך הרבה דברים עוד רציתי לשאול אותך, למשל על הדמות הנשית, שאת מספרת לפעמים, והיא מעניינת אותי, המערכת יחסים שלך עם סבתא שלך. בגיל שלך, שיש לך סבתא עוד, ויש לך עניין איתך...
ב-97.
בלי עין הרע ועד 110.
אז זו הסבתא שהאמינה בה, נכון?
זו סבתא שמאוד האמינה בי, היא לקחה אותי לסדנות כתיבה, שהייתי קטנה. והיא הייתה מסיעה אותי לסדנה של אלי סגל, ושם אלי סגל אמר לי שאנחנו ניפגש, לצערי, לצערי הוא נפטר, אני בקשר עם הבנות שלו, הנכדות שלו עבודת קרמל, שזה ממש ממש יפה, אבל הוא הבן אדם שאמר לי, את כותבת ממש טוב, את יודעת? וזה הייתי, והייתי קטנה, זה בתקופת החלום, זה היה מאוד יפה, וכיף לי שאני הצלחתי להזכיר את אלי סגל, כי הוא היה אישיות יוצאת מהכלל.
אז תבין, בסוף סוף האנשים האלה בדרך.
פתאום, אני גם, בגלל שאני הייתי סבא, אני פתאום קולט, לא הייתי שם, כמה סבא יכול להיות כל כך חשוב.
כי לא היה לך סבא.
לא, נכון, כי לא היה לי.
סבתא שלי, אני מקריאה לה את הספרים שלי, לפני שהם יוצאים, מקריאה לה אותם.
וואו.
והיא יושבת ומתעצבנת, מעירה הערות, שואלת שאלות, היא נותנת לי המון ביקורות, אם היא אוהבת, היא אומרת, אם היא לא אוהבת, היא לא מתביישת להגיד לי.
היא לא אמרה לך למה את עוזבת את העבודה בקופת חולים כללית.
היא אף לא שואלת אותי למה, היא רק אומרת, אני מתפללת בשישי, בנרות, שבת, שתצליחי. זה המשפט הקבוע שלה. לא משנה מה אני עושה, אני בשבת, אני בשישי אתפלל עלייך. כזה בסדר, סבתא תתפלל לי. כנראה זה עובד.
כן, כנראה משהו, יש שם קו טוב.
כן.
זהו.
אנחנו צריכים לסיים, אמא לרק התחלנו, כמו קרמל, צריך איתך סדרה. אבל אני חושבת שקיבלנו הצצה לגמרי לאישה שהחליטה לקחת שליטה על החיים שלה, עם המחירים של זה, עם כל מה שזה אומר, ואנחנו מאוד מאוד גאים בהצלחתך.
תודה.
ומאחלים לך עוד הרבה שנים, וסבבה.
ואנחנו נותנים גם מה שנקרא... קריאת עידוד לילד ולבעל.
בטח. כמה פעמים הוא ראה את כנר על הגג?
המון. הפסקתי לספור.
והם קונים כרטיס כל פעם.
כן, לא, היה שלב כבר, דעתי פעם אחת כבר הזמנו אתכם, נכון?
לא. לא ביקשתי מעולם, גם לא צריכה.
נכון.
כמו שאמרת, יש לי כסף, אני יכולה לקנות.
גם אז, שהיא שאלה אותי בתחיל אורחים, ומספר לקהל, כתבתי בפייסבוק, עוד לא הכרנו בכלל, אם אפשר שאיכשהו להגיע לי, שתצטלם איתו. זה היה אחרי שקנתה את הכרטיסים, במקומות שנוח לו וזה וזה.
בטח.
אז
אנחנו נבוא שוב ומחפש.
אין בעיה, בשמחה. כי אנחנו נהיה באופרה.
כנר על הגג, פשוט, כל פעם, אני יכולה לראות זה 200 פעם, זה לא ימאס לא לי ולא לבן שלי. מזל שהוא אוהב מקומות, דברים טובים.
כן.
אז אני לא סובל.
איזה יופי.
תודה רבה רבה לך שדיברת איתנו.
ושיהיה בהצלחה הלאה.
ומקווה שנולדות בכל דקה, מאירות ברנע גולדברג כאלה, שמישהו בדרך רואה אותם, והם יגיעו לאן שאת הגעת, ואת רק בתחילת הדרך. אנחנו רוצים דיסני. זה החלום הבא שלך.
תודה.
תודה רבה, תודה לך.
Takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. I'm moving. Today.